כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. לא פשוט במערכת הפוליטית בימים אלה. האם אנחנו כבר מקבלים את הסימנים לבחירות הקרבות? עוד מעט כתבנו הפוליטי יעשה סדר בהתפתחויות. אבל גם מסתבר שאין חוק בהתנחלויות. לא כמליצה או כמטאפורה, אין החלת חוק ישראלי, לפחות על חלק מהיישובים. אז יש מי שרוצה לשנות גם את המצב הקיים, ובעקבות כך ננסה להבין איך נוצר המצב הזה ואיזה חוקים כן חלים באזורים האלה. גם על האזורים בהם עדיין האש בוערת, האש של ערביי ישראל, שממשיכים להתפרע, וגם כביש הדמים, אחרי 21 הרוגים, סוף סוף נסגר. אז מה יקרה בימים הקרובים בכביש הסמוך אליו, עד כמה העומסים יהיו גדולים, ומה יקרה עם הכביש עצמו אחרי שהשקיעו בו כל כך הרבה. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד, והאם מותר להעלים מיסים? הלכתית, האם מותר? גם את הסוגיה הזו נברר הבוקר. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, כתבנו הפוליטי גואל וקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
ברגע שאתם מתחילים להיות עמוסים, אנחנו מריחים בחירות?
זה אומר שלכם הולך להיות מעניין.
לכם ודאי מעניין, איתנו אנחנו, אתה יודע, מיד נדע.
אבל לא, אני עדיין, אם פתחת בשאלת הבחירות, אז אני אומר לך, אני לא כל כך, אני לא רואה בחירות באופק, זו האמת. אני מאלה שטוענים שצריך אינטרס כדי לייצר בחירות. יש פה יותר מדי, הממשלה הנוכחית מורכבת מלא מעט מפלגות, ולכולם ולאף אחד מהמפלגות כרגע אין אינטרס לפרק את הממשלה. גם אם לבית היהודי יש עדיין בסקרים מספר גבוה יותר מהמספר של הנוכחי, עדיין אין להם אינטרס לפרק את הממשלה, כי הסקרים האלו זה הכל יפה כדי להריח ולהתבשם מהם, אבל בשורה התחתונה אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות על סמך סקרים. יש עתיד יודעת ומבינה שגם על פי, וגם רואה את זה על פי הסקרים, שהיא תנזק בהנחה שילכו לבחירות. הליכוד, הדברים שם עדיין לא ברורים, בוא לא נשכח את משה כחלון. גם מפלגות האופוזיציה מכריזות שהן רוצות בחירות לא בהכרח בגלל שהן יגדלו מבחינה אלקטורלית, אלא בגלל שהן מבחינתם זה ניסיון לשנות את הרכב הממשלה. אבל מרכיבות הקואליציה לא ירצו כרגע ללכת לבחירות, ולכן אני לא חושב שזה הולך להיות. מה שכן, מה שראינו אתמול בוועידת הליכוד, במרכז הליכוד שמתכנס באולם האבניו בקריית שדה התעופה, הם שם לכאורה מגיעים להסכם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש המרכז דני דנון. לא נשכח שדנון ונתניהו ביניהם עבר נמר שחור, לא רק חתול שחור. נתניהו אפילו פיטר את דנון במהלך הביקורת שהוא הטיח בו במהלך מבצע צוק איתן, כך שבהחלט לכאורה היה נראה ששניהם אויבים אחד לשני, ויהיה שמח מאוד באולם הוועידה.
ואתמול מה גילית?
אני, החל מאתמול אני מתחיל להבין שהשניים מתואמים, מפת האינטרסים שלהם היא זהה מאוד, ואני אעשה לך סדר בדברים כדי שתבין את הנקודה העיקרית. הם אתמול הוציאו הודעה משותפת שהם הגיעו להסכמה בנוגע למועד הבחירות, שמועד הבחירות למשל מפלגה יהיה בהסכמה, כאשר למעשה הדבר הזה זו הייתה הבעיה השולית בין השניים, וזו גם הבעיה השולית בליכוד. הדבר העיקרי היה חוקת הליכוד, האם משנים את החוקה, איך משנים את כללי המשחק בתוך כדי משחק. רצה דני דנון שהבחירות, שחוקת הליכוד תשונה, קודם כל בוא נטפל בחוקה, אחרי זה נצא לפריימריז. ואילו בימין נתניהו רצה הפוך, בסוף דני דנון התקפל למרות שהוא יכל להעביר איזושהי החלטה כמעט שהוא רצה בתוך המרכז, זאת אומרת, הוא יכל ללכת עם הדעה שלו שעליה הוא הכריז כל הזמן, ובסוף הוא בחר שלא לעשות זאת. מכאן אני מתחיל להסיק שהשניים מתואמים, האינטרסים שלהם.
מה זאת אומרת? ומה הוא קיבל בתמורה לכך שהוא נסוג?
אני עדיין לא יודע מה הוא קיבל לכך בתמורת, והדברים עדיין לא ברורים, אבל בסופו של תהליך אתה רואה שהבחירות תהיינה, ורק לאחר מכן ידונו בחוקה. הדיונים בחוקה זה למעשה הדיונים העיקריים שהיו צריכים להיות בליכוד, ואת זה הוא דחה לאחר קיום הפריימרי. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זה כמה פריימריז יהיו עד הבחירות. הייתה את הצעתו של משה פייגלין, שאנחנו נקיים עכשיו פריימריז לרשות הליכוד, מי ינהיג את המפלגה כרגע, למרות שיש להם ראש ממשלה, ואנחנו נקיים עוד פריימריז סמוך למועד הבחירות, כל זה כדי למנוע מראש הממשלה ללכת לפלטפורמה פוליטית אחרת, וממילא אם הוא היום, אם אנחנו נעשה רק פעם אחת בחירות לראשות המפלגה, יוצא שנתניהו מתפטר, והממלא מקום שלו, הוא יוביל את הליכוד. עכשיו, למשה פייגלין יש רצון להיות הממשיך של נתניהו, ולא המחליף של נתניהו. יש הבדל גדול בין שני הדברים. ולכן הוא רוצה שתהיינה שתהיה עוד מערכת בחירות אחת, עוד פריימריז לרשות המפלגה, כאשר אם נתניהו יחליט שהוא הולך לפלטפורמה פוליטית אחרת, או שהוא מפלג את הליכוד לשניים, או שהוא פשוט פורש מהחיים הפוליטיים, עדיין לא איזה ממלא מקום שנתניהו רוצה שיהיה נוח לו, הוא זה שימשיך להנהיג את הליכוד. נראה על פניו שההצעה הזו לא תעבור. הנקודה השלישית שהייתה, זה האם ההצבעות תהיינה הצבעות חשאיות או הצבעות גלויות. אתמול רוב ההצבעות היו גלויות, אבל אז התנהל איזשהו מאבק, היה שם אפילו מאבק קולני, היה שם צעקות מהקהל, הם רצו הצבעות חשאיות, הם רצו, והם נאלצו להביא חתימה, על פי חוקת הליכוד צריך להביא חתימות של 10% מחברי המרכז, ואומר 370 חתימות היו צריכים להביא, כי חברי המרכז מונים 3,700 איש, וכנראה תתקיימנה במהלך השבוע הקרוב, או בשבוע הבא, הצבעה חשאית על אילו נושאים שהם רואים, אבל בעיקר בסופו של תהליך, אומרים לי זה גם בכירים בתוך הליכוד, ישראל כץ, שר התחבורה, שהוא שר בכיר היום בליכוד, הוא נמצא בצד של נתניהו, היום לצערם גם דנון נמצא בצד של נתניהו, אבל האמירה יותר מכל שתפסה אותנו
אתה ממש
שמה...
מפתיע עם האמירה הזאת, דנון פתאום חזר להיות בצד של נתניהו?
כן, מפת האינטרס... זה לא, הנקודה פה זה לא שהוא חזר להיות בצד של, של נתניהו, זה פשוט מפת, ברגע שהאינטרסים הם נושקים זה לזה, ממילא הם הופכים להיות באותו צד, אבל אריאל, אני אגיד לך משפט אחד שהיה שם, שזה למעשה המשפט שאומר הכל. עמד שם אחד הנועמים, כמדומני שזה יושב ראש סניף חיפה בליכוד, אם אני זוכר טוב, הוא אמר שם משפט, אנחנו אוהבים את נתניהו, הליכוד היום מפלגת שלטון, ויושב ראש הליכוד זה ראש הממשלה, זה בימי נתניהו, אבל אנחנו אומרים לך, נתניהו, אנחנו אוהבים אותך, אבל אנחנו יותר אוהבים את הליכוד. זאת אומרת, אם הייתה להם אפשרות להחליף את נתניהו ולהביא מישהו אחר שהם יודעים שהם מנצחים איתו בחירות, הם היו עושים את זה בלי למצמת. הם מבינים שהיום אף אחד לא יכול לנצח את נתניהו, ולכן זו הסיבה שהם יבחרו בו לרשות הליכוד. אני גם ברמה האישית לא רואה איזשהו מישהו מחברי האופוזיציה היום שיכול להתמודד לרשות הממשלה, גם לא יצחק הרצוג, אלא אם כן המלחמה תהפך פחות למלחמת מפלגות ויותר למלחמת גושים, ואז יכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, אם הציבור, הפוליטיקאים החרדים יעמדו אחרי האמירות שלהם שיש איזשהו נתניהו נתן גט קריטות למפלגות החרדיות, והם ילכו עם השמאל או שמאל מרכז, עד כמה שיש דבר כזה היום, אבל אם הם ילכו איתם, יכול להיות שבמלחמת גושים אנחנו יכולים לראות ראש ממשלה מצד אחר של המפה הפוליטית, אבל מבחינת הליכוד הם מבינים שאף אחד לא יכול לנצח את נתניהו.
אוקיי, רק אמירה קטנה לגבי אמיר פרץ, מי אמור להחליף אותו בממשלה?
כרגע עוד לא מדברים על מי שיחליף אותו, הוא לא פרש מהפוליטיקה, אם הוא היה פורש, היה מישהו אחר שנכנס במקומו, ועל פי הרשימה זה יואל חסון, אבל הוא הלך להיות ברשות העתיקות, אז כך שהבא בתור הוא ייכנס, אבל הוא נשאר עדיין חבר כנסת. עוד אי אפשר לדעת, אני יודע שעמרם מצנע הוא זה שהוזז בעבר, אפשר לומר, כמעט לא עוול בכפו, ולמרות ההבטחה שהייתה לו מציפי לבני שהוא יהיה שר, יכול להיות מאוד שהוא יקבל את התיק הנוכחי, אבל הבריחה או הפרישה של אמיר פרץ מהממשלה, ולכאורה גם ממפלגת התנועה, זה לא היה חדש, זה היה ברור, מרגע שנבחר בוז'י הרצוג לראשות מפלגת העבודה, הדרך של, ואגב, בוז'י הרצוג נבחר הרבה בגלל כוחו של, של אמיר פרץ בתוך מפלגת העבודה, בתוך מרכז המפלגה, לא נשכח שהוא היה פעם יושב ראש ההסתדרות ויש לו לא מעט כוח במפלגה, בהחלט הדרך נסללה לו חזרה למפלגת העבודה, אבל כמובן צריך לזכור, אמיר פרץ מעולם לא עשה חיים קלים לאלה שהיו לידו, הוא אף פעם לא, הוא ברוב המקרים, במקרים לא מעטים הוא גם חתר תחת היור, או תחת מי שלא היה שם, כך שלא בטוח שיהיה קל לבוז'י הרצוג לידו, אבל בוז'י הרצוג עושה כל מה שצריך כדי לפרק את הממשלה.
תמשיך ליהנות. גואל וקנין, תודה. תודה רבה לך. צבי טסלר, מגיש התוכנית שטח כלכלי בכל חי. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, אריאל.
בכל זאת אמירה ששלפת מתוך מרכז הליכוד, אמירה של נתניהו, שהיא אומרת מה?
שהיא אומרת מה? היא אומרת קריאה לשר האוצר, בוא ותוריד מכסים. אמירה האמת קצת בוהה, כן, ראש הממשלה קורא לשר האוצר.
כן.
כאילו מדובר באיזושהי מדינה אחרת. צריך להזכיר, ב-18 השנים האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו היה ברוב הזמן, 60% מהזמן, או ראש הממשלה או שר אוצר, כך שהוא לא באמת צריך לקרוא ללפיד לעשות איזושהי חתימה, אלא זה יותר נראה כמו סוג של הצהרות של שנת בחירות. אם תרצה, נתניהו מדבר מעל ראשם של חברי מרכז הליכוד, מעל ראשו של שר האוצר של יאיר לפיד, ואומר לציבור, הנה אני מוכן לעשות מעשים כדי להתמודד עם יוקר המחיה, ומה שהוא אומר, בוא נוריד מכסים. היום יש מכס מאוד מאוד גבוה, על לא מעט מוצרים, מוצרי מזון שביובאים מחול, ואומר, בוא נוריד מכס, נוריד מכס, זה יוריד את המחירים. קודם כל, תראה...
עד כמה רצינית האמירה הזו?
תראה, באופן כללי, הטענה שהורדת מכס תוביל לירידת מחירים, היא הגיונית, ברור שהיא הגיונית, הרי הסיבה שיש מכס זה כדי לשמור על מחירים גבוהים. למה כיום יש מכס על מוצרים? פחות המדינה רוצה להרוויח מזה כסף, היא יותר רוצה להגן על היצרנים המקומיים, על לצורך העניין החקלאים, מי שאחראי על משק החלב, העופות, מוצרי היסוד, הביצים, אז באמצעות המכסים הללו זה נועד בעיקר להגן על היצרנים המקומיים. אבל אני אגיד לך, זה מדובר באבסורד. הרי המוצרים העיקריים שאותם קורא נתניהו להפחית בהם את המכסים, זה בכלל מוצרים שנמצאים בפיקוח. חלב, שהוא טוען, הטבלה שהוציאו אנשי משרדו, שאם יפתחו את המכס ויפתחו את השוק החלב ליבוא, זה יוריד ב-50% את מחיר המטרה, החלב הגולמי.
אז מה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר?
הוא יודע על מה הוא מדבר, אבל הוא רוצה להישאר ראש ממשלה גם בשנים הבאות. והדרך לשם כנראה עוברת בלהציר הצהרות כאלה. המדינה יכולה בכל רגע נתון להוריד את מחיר החלב. החלב נמצא בפיקוח. אם המדינה חושבת שהחקלאים מרוויחים עליו יותר מדי, הם יכולים להוריד את זה. אבל היו הרי ועדות, וגם הופחת מחיר החלב בשיעור זניח, אבל הופחת מחיר החלב. אם המדינה רוצה, היא יכולה להחליט אחד משני הדברים. או שהיא מורידה את המחיר ולא אכפת לה בחקלאי, ומבחינתה לסגור את ענף החקלאות בישראל, שזו החלטה לגיטימית, אבל המדינה צריכה לקרוא לילד בשמו ולהגיד את זה באופן ברור, או שהיא תחליט להגן עליהם ולממן אותם, את אותם חקלאים, לתת להם איזושהי הגנה כלכלית, ככל שיתאפשר וככל שירצו. ואז הדרך פתוחה, יכולים לעשות זה כבר כיום, לא צריך להוריד מכסים ולא צריך לעשות איזושהי פעולות קיצוניות. אפשר להחליט מחר בבוקר שמורידים...
טוב, זה עוד אמירה לקהל הבוחרים הפוטנציאליים כך.
קשה להסביר את זה אחרת, וזה מצטרף לעוד ועוד אמירות. הרי נתניהו לא התחיל לראשון את מכל השדים הזה, הרי יש קריאה להכניס מוצרים לפיקוח, ויש קריאה פתאום לחלק תלושי מזון, כל מיני קריאות שמגיעות גם מיש עתיד וגם מהליכוד, בניסיון לקרוץ לציבור הבוחרים. אנחנו מנסים להתמודד עם יוקר המחיה כבר כל כך הרבה שנים, ושום דבר לא זז.
צבי טסלר, תודה.
תודה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
כתבנו ישראל בן צבי עכשיו מצטרף אלינו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדובר באמירה חדשה או אמירה ממוחזרת?
האמת, בוא נגיד לך, האמת, אין פה שום אמירה חדשה, אין פה שום משהו שלא ידענו אותו קודם. אין שום יותר בשום מקום לגנוב, אין שום יותר בשום מקום לא לשלם, אין שום יותר בשום מקום לחיות במקום ולא לשלם על השירותים שאתה מקבל ממנו. אבל השאלה, מי חשב, מה שחשב, לפרסם את השאילתה הזאת, את השאילתה הזאת ששאל אברכת, מדובר באלון פרי חיים, אלון שבועי כזה שמפורסם, מפורסמות שם תשובות של מרנו של ישיבה גאון הרב שטיימן. הוא שואל אותו, הוא הגיע לו תשלום שלא הגיע לו מהמדינה, והאם הוא צריך להחזיר את זה, מרן הרב שטיימן כמובן הסביר ענה, ככה לפי אלון, שהוא צריך להחזיר את זה, ועדיף שלא ידעו ממי זה חזר, כדי שלא יהיה אולי חילול השם. זה מה שאני מסיק מזה. האמת שהרבה אין חדש בדבר הזה, אין הרבה חדש בזה שצריך לשלם מיסים, וחז וחלילה אסור לגנוב, לא לדבר בכלל על לגנוב. האמת, למה זה מפורסם? הערכה שלי, כי מדובר סך הכל בעוד איזה אייטם תקשורתי, בעוד איזה אייטם שאולי חז וחלילה יכול להכשיר את פניו של הציבור החרדי, להגיד, הנה, הם לא משלמים בדרך כלל.
למרות שלהפך, לפי מה שאנחנו שומעים, זה בדיוק הפוך. הנה, יש סוג של פסיקה שחובה לשלם וחלילה לא להתחמק.
נכון, אבל אם אפשר לבוא ולהציג את החרדים כאלה שבדרך כלל לא משלמים, והם שואלים האם לשלם, אז למה לא? בוא נלך על זה.
אוקיי. תודה לך. אנחנו עכשיו ניגש באמת לעניין ההלכתי עצמו. הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו, ורב פוסק ברבנות ירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
זה צריך להפתיע מישהו? אמירה שמצוטטת בשמו של הרב שטיינמן, שאסור כמובן להתחמק מתשלומי מיסים שונים?
ממש לא. אני חושב שכבר במתן תורה כבר נאמר לא תגנוב.
נכון. כן, יש בזה משהו, אבל משום מה, יש תחושה.
מישהו פעם אמר, אני יודע מה, שמה שכתוב בתורה זה עדיין לא מספיק, אבל אם למשל יהיה חוק כזה, אז זה מה שחלילה, בסופו של דבר, ישפיע על האנשים שלא לעבור על האיסור הזה. אבל זה פשוט הדבר, אני זוכר עוד ממרן הרב אלישיב זצל, שכששאלו אותו שאלות דומות, הוא היה נחרץ בדעתו, חס ושלום, בשום אופן אסור לא להעלים מיסים, ובוודאי לא לגנוב, ואין לזה שום היתר. ואני רוצה לומר שיש פה עוד היבט, מעבר לעניין הזה של עצם הגניבה, שהיא גניבה, גם אם אדם איתן שגם הם גונבים ממני, אבל אין בזה שום היתר לאדם לגנוב, בגלל שפלוני גנב. אבל יש כאן עוד נקודה, תאר לעצמך ועד הבית. אז כשאחד לא משלם, אז שאר האנשים, שאר הדיירים צריכים לשלם יותר. אז יוצא שאדם כשהוא לא משלם מיסים, הוא לא רק שהוא גונב מהמדינה, אלא הוא בעצם גורם לכך שאנשים יצטרכו לשלם גם את חלקו, לשלם יותר. אז הוא בעצם כאן גונב לא רק מהמדינה, אלא גם מהציבור כולו.
השאלה עד איזו רמה של הקפדה צריך להקפיד? הרי יש אנשים שעיסוקם נניח הוא לבוא לתקן דברים ואין דרישה למה שקוראים חשבוניות. וזה תחום פרנסתם, וייתכן שאילו היו צריכים באמת למלא דוח על כל פעולה ופעולה שהם עושים, יכול להיות שגם לא היו מצליחים להתפרנס כראוי.
טוב, תראה, מה אני יכול להציע לו איזה שם הצעות? אדם צריך למלא את החוק ודינה דמלכות הדינה, אף על פי שיש בזה מחלוקת עם אצל מלוכה של ישראל, אם חל הדין של דינה דמלכות הדינה. לא כולם סוברים כך, דת הרן שלא סוברים כך. יש גם דרך אגב עוד דעה שהיא דת הראש, הראש סובר שדינה דמלכות הדינה זה רק כשהדין שווה לכולם. אבל כאשר אתה רואה שלאחד נותנים מתוך תקציב המדינה הרבה מאוד כסף, ולשני מפחיתים הרבה מאוד כסף, כשאין הדין שווה, אין דינה דמלכות הדינה. אז יש כאן כמה אפשרויות לטעון שהנה זה לא חל עלינו, ואף על פי כן יש כאן הלכה שאסור לגזול בשום דבר ועניין, אין לזה, אין בזה שום היתר.
איזה תשובה יכולה להיות למישהו שעבר ונניח עכשיו שומע את הדברים ומתחרט?
אז אני חושב שהוא צריך לבדוק איך להחזיר את זה למדינה.
אבל בעצם מדובר בכלל הציבור.
אותן שאלות זה לא רק למדינה, אותן שאלות זה גם לעירייה, ואותן שאלות זה גם לביטוח הלאומי, ולפעמים לקופת חולים, ויש כאלה שמוצאים לעצמם היתר, גם הוא גנב ממני וגם אני גונב ממנו. בקיצור, כולם כאן מחפשים איך לגנוב מן הגנב, אבל זו לא דרך. אני רוצה לומר כאן עוד נקודה שהרב אליאש בזמנו העיר אותה, ולא שהוא צריך את הסכמתי, אבל עצם הדבר שאדם משקר זה מרגיל אותו להיות שקרן, ומדבר שקר תרחק. כשאדם חושב שפה מותר לשקר ושם מותר לשקר וכאן גם כן מותר לשקר, אז יש כללים שחזל קבעו איפה מותר לשנות מן האמת, אבל מעבר לזה אין שום היתר. אז כשאדם יתחיל להרגיל את עצמו שפה מותר ושם מותר, אז הוא כבר ישקר בסופו של דבר גם את עצמו.
בקיצור, מכל סיבה שלא נסתכל על פני הדברים, אדם צריך, אולי גם זה עניין של אמונה, לבטוח בבורא עולם לגבי הפרנסה, ולא לנסות בדרך עקומה להשיג יותר כסף.
אני גם חושב כך. אתה צודק.
טוב, אז עוררנו את הנקודה והתייחסנו אליה הבוקר. רב אליהו שלזינגר, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים.
כל טוב, אריאל. כל טוב, בוקר טוב.
תודה רבה. אסתי חבבו, רכזת חברי הבית, מחוז ירושלים, תנועת בני עקיבא. תואר נכון?
נכון מאוד.
רכבת הציונות, ככה אתם קוראים לזה?
כן, הרכבת הציונית.
הציונית. איך זה התחיל ומה זה אומר בפועל?
טוב, אז אני קודם אספר את המטרה, ואז אני אגיד מה אנחנו עושים. זה התחיל ככה לפני 3 שבועות אחרי הפיגוע הדריסה הראשון. הזדעזענו, לא יכולנו לשתוק על הדבר הזה, ובשיתוף עם סגן ראש העיר ירושלים דוב קלמנוביץ' החלטנו ככה לעשות את הפרויקט של הרכבת הציונית. המטרה היא לגרום לאנשים להפסיק לפחד, אנשים הפסיקו לעלות על הרכבת לפסגת זאב, אנשים מפחדים. אנחנו
אבל מפחדים בצדק, את יודעת.
מפחדים בצדק לגמרי, נכון? אבל בסדר, אם היינו מפחדים, אני לא בטוחה שאין פה. זאת אומרת, הזכות שלנו על הארץ הזאת זה בזכות הרבה אומץ ואמונה בריבונו של העולם. אז בעצם המטרה היא לגרום לאנשים להרים את המבט אל ירושלים, אל הר הבית. אם אין לנו ריבונות בירושלים ובהר הבית, אז אין לנו זכות על הארץ כולה. אז המטרה היא להרים את המבט, לגרום לאנשים ככה להאמין ביכולת שלנו להיות כאן. וכמובן, גם אתה יודע, על הדרך, גם בני דודינו שירו אותם עם דגלי ישראל, גם יבינו את המסע אחד משמי שאנחנו
שקים. אז מה בפועל אתם עושים? עולים בהמוניכם לרכבת?
זה לא בהמונינו. הרעיון הוא לא שיבואו כמה שיותר, הרעיון הוא ככה כמה סניפים שלנו. כל יום השתבצו סניפים אחרים. אנחנו עולים על הרכבת מהעירייה, נוסעים עד פסגת זאב, ככה מחליפים בדרך גם תחנות, עם חולצות תנועה שלנו, עם דגלי ישראל. ועם שלט ביחד שומרים על ירושלים, אנחנו
מבקשים
אנשים להצטלם.
ואיך התגובות?
ניתן לתאר.
אני מניח שהתגובות מהצד היהודי מלבבות. מה קורה מהנושאים הערבים?
אני אספר לך רק שהיו כמה חבר'ה מבית חנינה שביקשו גם להצטלם איתנו. אפילו אחד מנהגי הרכבת שהוא בעצמו ערבי גם רצה להצטלם איתנו. נכון שהיו שמי הקיץ יש התפרויות ומאוד מאוד מסוכן בשכונות נקרא איזה מזרח מערב, אבל בסוף אני חושב שזה ברור לכולם שזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
ומאז כבר בעצם כמה שבועיים בערך? אתם שבועיים
שלושה? לא, לקח לנו זמן עד שהצלחנו להרים ולהשיג את האישורים וכו' וכו', ובעצם רק מהשבוע התחלנו. ובעזרת השם ביום חמישי אנחנו נקיים ככה בגבעת התחמושת אירוע קצת יותר גדול של כל הסניפים שלנו ביחד.
ואתם מתכוונים אבל להמשיך במסע הזה ברכבת לאורך כמה זמן?
קראנו את זה להשבוע. אני מקווה שזה יחזיר אנשים לרכבת, אני חושבת שזה כבר יחזיר. זאת אומרת, אחרי שסיימנו, אני כבר חזר איזה אנשים. ראינו תמונות שלכם.
כן. אני מניח שמנהלי הרכבת גם אמורים לשמוח מהמיזם הזה. הם גם רוצים
להחזיר.
מנהלי הרכבת הקלה אמורים לשמוח ו...
נכון.
ולזייע לכם, כי הם גם רוצים להחזיר את הנוסעים לרכבת.
נכון. האמת שלא חשבתי על זה, כי אני לא כזאת. אני רק מתעסקת עם הנוער.
אז תתחילו לחשוב מסחרית.
נכון.
אוקיי.
ואת החבר'ה שאלו אותי, אולי הרכבת תוכל לממן לנו את הנסיעות?
אה, אפילו זה לא?
לא ביקשנו, אתה יודע, נוער באופן.
כמה עולה הנסיעה ברכבת?
6.90.
לא נורא.
לא נורא.
טוב, בהצלחה.
אריאל, אריאל, רוב הציבור שמאזין לנו הוא ציבור נקרא חרדי, נכון?
כן.
יופי. אז אני קשורה מאוד למגזר החרדי, אני גם עושה את העבודה הסמינריונית שלי על נוער חרדי בסיכון. רק רציתי לומר שגם בציבור החרדי יש תנועת בנות, תנועת נוער של בנות בתיה, אבל רציתי לומר שהרבה פעמים אני רואה שגם הנוער החרדי לעשות, ואני רואה אצלנו לפחות שבמקום שיש סניפים יותר חזקים, אז יש פחות נוער בסיכון.
טוב, זו כבר אמירה לנושא אחר, אני מניח שאולי פעם אני אתכנס גם לסוגיה הזו, בהחלט. אני מודה לך מאוד, אסתי, חברה מרכזת חברה יבט, מחוז ירושלים בתנועת בני עקיבא. עכשיו לשטחים בהם אין חוק. חברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זאת אומרת אין חוק? אין חוק ישראלי?
זה אין חוק בכלל, אבל יש בלגן עם החוקים. חלק קטן מחוקי מדינת ישראל חלים ביהודה ושומרון כחוקים לכל דבר ועניין.
למשל, תני לי דוגמה, למה...
למשל, חוק מס הכנסה.
אין חוק מס הכנסה ב... אני עובר דירה?
חוק מס הכנסה חל.
הוא כן חל.
חל ושומרון בדיוק כמו בישראל הקטנה, אותו דבר.
אז אין פה פרצה. אוקיי. מה לא חל ביהודה ושומרון?
המון, רגע, חכה שנייה. יש חלק אחר חל בצורה של צווי אלוף ולא בצורת חוקים. אבל זה שאלה יותר פורמליסטית, כאילו... מה מקור הסמכות של החוק, העיקר שהחוק חל ואנשים מקבלים את הזכויות שלהם או את החובות שלהם לחילופים, בדומה ובשווה לאזרחי מדינת ישראל. ויש לא מעט חוקים שלא חלים בכלל, והבעיה הגדולה איתם זה שהם לא מסודרים, אף אחד לא יודע מה כן חל ומה לא חל, ויש עם זה בלגן שלהם. והרבה פעמים אנשים פתאום נתקלים בתופעות... בלתי מתקבלות על הדעת, כמו למשל, פיתורים של אישה בגלל חופשת לידה, מודיעים לה שהיא לא יכולה, היא לא זוכה להגנה על זה שהיא פותרה. למה? כי היא תושבת יהודה ושומרון. או למשל, החוק החדש שעכשיו הכין, שמאפשר לעובדות עם ילדים לעבוד נוספת מהבית, חוק נהדר, שהוא טוב במיוחד לאמהות ברוכות ילדים, לא חל ביהודה ושומרון, ועוד כהנה וכהנה. אז אנחנו מנסים לעשות סדר בעניין הזה, ולזכות את אזרחי ישראל, תושבי יהודה ושומרון, ואגב, גם את שכניהם שאינם אזרחי ישראל, הערבים, אלה שחיים תחת השלטון הישראלי, במה שנקרא שטחי C, השטחים הישראלים של יהודה ושומרון, לזכות אותם באותן נורמות, איך אנחנו קוראים לחוק הזה.
למה בכלל נוצרה המציאות המעוותת הזו שחוקים ישראלים לא חלים על חלק משטחי ישראל?
למה היא נוצרה? בגלל שבאיזשהו שלב החליטו שמפסיקים להחיל את החוקים כחוקים ומחילים אותם כצווים, אז העבודה על הצווים נמסרה על היועצים המשפטיים של הצבא. לציון המשפטים של הצבא, יש להם על השולחן שלהם ערימה של תיקים ושל נושאים לטיפול שהיא יותר גבוהה מערימת הכביסה שאני צריכה לקפל. ערימה מאוד מאוד גבוהה, והם מתעדפים את מה שהם רוצים. הם מחליטים מה לפני, מה אחרי, ובדרך כלל את הדברים האלה הם שמים בתחתית הערימה. ופעם בכמה שנים מגיע איזה שר או איזה חבר כנסת שאומר, רגע, למה הדבר הזה לא חל ביהודה ושומרון? ואז שולפים אותו, מנערים לנו את האבק, עובדים עליו כמה חודשים, ובסופו של דבר מכילים אותו, אבל רוב התיקים נשארים שוכבים על השולחן ומעלים אבק, ואף אחד לא נוקף אצבע. אז אני באתי כבר לפני שנה, התרעתי על הנושא של חוקי העבודה, שלא חלים ביהודה ושמרון, ובעקבות הצעת חוק שהגשתי, התקבלה החלטת ממשלה שאומרת שכל חוקי העבודה, כל חוקי העבודה, יחולו בצו ביהודה ושומרון, וזה פרויקט שהולך להיגמר בעוד שלושה שבועות בעזרת השם.
כן, אבל אי אפשר
זה יהיה בשורה גדולה. כן, אגב, אתה בטח יודע, אבל אם אתה לא יודע, אז אני אספר לך ולמאזינים, כי אני יודעת שלרדיו שלכם מאזינים בדרך כלל ציבור חרדי, כשליש מתושבי יהודה ושומרון הם חרדים.
אני רוצה לתקן אותך, גם ציבור דתי גדול מאזין לנו.
גם ציבור דתי, אז בכלל אתה כבר מגיע להרבה יותר מחצי.
אבל אני עדיין, לנקודה הכי מהותית, את הנקודה הכי מהותית לא הצלחתי להבין, למה לא ברור הדבר שכשמחוקקים חוק, הוא חל על כל שטחי מדינת ישראל?
למה זה לא ברור? כי יהודה ושומרון עד לרגע זה עדיין לא הוחלה עליהם הריבונות הישראלית. הם לא נכללים בתוך שטחי מדינת ישראל הפורמלית הרשמית. ולכן זה לא חל, אבל את האי שוויון האזרחי הזה, האישי, הפרסונלי, שנוגע לכל אחד ואחד, צריכים לתקן.
בהחלט.
ולכן באמת התאחדו סביב החוק הזה הרבה אנשים טובים, לרבות נציגים גם ממפלגות החרדיות בכנסת, הרב מנחם אליעזר מוזס חתום על החוק הזה, וחבר הכנסת אברהם מיכאלי מטעם סיעת ש"ס, משום ש... גם מבינים את הצדק הזה, וגם, כמו שאמרתי, מדובר גם על ציבור גדול חרדי שזכאי לזכויות האלה, ואני מאוד מאוד שמחה שהייתה...
למרות שעל חלק מהחובות אני מניח שהם יסכימו לוותר. למרות שבטח החובות חלים עליהם אוטומטית.
וכל אזרח היה שמח לוותר על חלק מהחובות. כל אזרח, אבל בסוף אנחנו רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת.
בהחלט.
ולקבל את הזכויות, אז חלק מזה זה גם להיות שותפים בחובות, ככה זה במדינה.
אבל אם בחובות, אז לפחות גם בזכויות. חברת הכנסת אורית סטרוק מהבית היהודי, בהצלחה.
שלום, שלום.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
עופר גדן, כן, הצטרף אלינו, חכה עם המיקרופון, חכה עם המיקרופון, כי החלטנו הפעם לא לפתוח לך מיקרופון, ככה תעשה פנטומימה, בתנות ידיים, בדיוק. זה היה מצחיק, זה היה מצחיק, אופר. אני גם צריך לפתוח לך מיקרופון, והנה עכשיו.
יש, עובד.
איזה
יופי.
תראה איזה צוות טכנאים אנחנו מעסיקים פה כל בוקר.
לא התעלו אותי בטלפון וזהו.
סליחה, מיום ליום זה הזמן המתנה שלך
נראה. אנחנו מתקצר, כן.
למה אתה לא מתרגל?
יש פה צוות טכנאים בכוננות כל פעם שאופר נכנס לאולפן. כן, נכון, בדיוק. יש לאופר פה פריבילגיות שאין לאחרים.
אני מתלהב מהעובדה שאסף מקשיב לפינה.
אוקיי. בוקר טוב לגולש ששב ארצה, דודי איינורן. לפי הרי אשר רקע לא בטוח שחזרת לארץ. בוקר טוב, דודי. כן, דודי, איתנו?
כן, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
מתי חזרת?
חזרתי אתמול בלילה מברלין.
הלכת לבדוק האם המילקי באמת יותר זול?
אני אגיד לך את האמת, זה אולי הדבר היחיד שבאמת יותר זול שם בברלין.
זאת אומרת, לא להתלהב, כל השאר יקר.
לא להתלהב, כוסות קפה עולים שם 4-5 יורו, שזה בערך משהו שקל.
מותר לשאול מה עשית?
היינו בבית הנשיא. ואני חושב שזה אחד האירועים הכי מרגשים שהייתי אי פעם.
מה זאת אומרת?
בית הנשיא ממוקם במקום שעד לפני 70 שנה היטלר היה מחליט את ההחלטות שם, ו-70 שנה אחרי זה 7 ילדים יהודים שרים שם שלום עליכם, זה באמת היה...
זה באירוע של הקהילה היהודית שם?
לא, זה היה דינר התרמה לבית החולים שיבא. סילבן שלום היה שם, ומנהל בית החולים היה שם.
ודודי איינורן.
היה אירוע מרגש, כן. אני הייתי אחראי לתרגם להם גרמנית
ועברית. יפה. טוב, אז שבת, תפסתי אותך ככה על הבוקר, אז לא יכולת להתחמק.
קדם אריאל, באלה חינם כותרות שכל כותרת זה ספר...
נכון, אבל...
אריאל, אני חייב להתחיל להחליף דרך המטפלת. כל בוקר תופס אותי.
כן, כשאני בדרך לרדיו, הוא בדרך...
מתוך שינה אני בדרך המטפלת, והוא כל בוקר תופס אותי ואומר לי, היום אתה עולה, אני חייב להחליף זה.
כן, זהו.
אתה לא מבין למה אתה צריך להחליף, אתה הרי אומר לו רוב הזמן לא, ואתה עובר את זה בשלום.
מוקדם יותר,
מוקדם
יותר הוא עוד כתב ליאל אני בברלין, אבל אז תפסתי אותו, אומר, לא, לא, הרגע חזרתי. אוקיי. טוב, חברים, שימו לב ל...
הוא חשב שהוא בברלין, כי הוא קנה את המילקי בשני שקלים במבצע, והרגיש.
הבנתי, הרגיש כאילו. נכון. טוב, דיווח.
כן.
הליכוד יבטל את חוק השקיות שקידם השר להגנת הסביבה, אמיר פרץ.
אני חושב שצריך לבטל את חוק השקיות בחוף הים. אתה מגיע, אתה נכנס לים ואתה אומר, מדוזה, מדוזה, מדוזה. שקית,
שקית בדיוק.
זה בסדר להגיד שהמגזר הערבי והחרדי נושמים לרווחה?
כן, אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד. אגב, זה סוג של... נקמה, כך זה מוצג. הוא התפטר, נהרוס לו את החוק.
כן.
כאילו שאין באמת אכפתיות לסביבה.
ודאי, אצל ביבי.
צודק.
באמת.
אם לא תהיה חקיקה אחרת...
ותתעלה מהמילה סנואש, היא לא קיימת בעברית באמת, זה הצעה של יעל.
כן, כדי לבדוק כנראה את הערנות שלנו על הבוקר.
נכון. נכון, יעל, שאין מילה כזאת סנואש? זה המצאה שלך? סנואש.
כן, מה זו המילה? אולי יש תרגום
ש... סנון וו אין שין. זאת המילה האמיתית, בדק שאנחנו מרוכזים.
כן. בכל מקרה, שכר הבכירים יעודכן אוטומטית ויעלה בראשון בינואר. זה בנושא, אגב. התרגום של המילה סנואש זה בנושא. איך זה בנושא? לא יודע, אולי דודי יסביר לנו עוד מעט.
כולו תהיות, סמך הופכת לבית. זה הרמי, אז אל תכנס.
כן, זה באמת מורכב. זה לא, לא, יש... שמה תחתונה. יש איזשהו מחקר שמוכיח שאם אתה מדלג את האות השלישית או הרביעית במילה, אנשים קוראים את זה בלי להרגיש, נכון?
אנחנו הרגשנו מצוין.
לא במקרה הזה. פה זה היפוך אותיות פלוס דילוג אותיות.
אם לא יהיה...
בכל מקרה, בראשון בינואר יעלה שכר הבכירים אוטומטית. שכרו של נשיא המדינה יעמוד על 56,550 שקלים, עם תוספת של 1,400 שקלים, זה כנראה מה שמצטבר לסכום.
מה המקום השני?
נשיא בית המשפט העליון, שהוא אשר גרוניס בימים אלה, שכרו יעמוד על 55,220 שח, ושכרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יעמוד על 47,300 שקלים, בסך הכל מוסיפים לו 235 שקלים.
קודם כל זה הורג את שרה שרובי מרוויח יותר מביבי, אני אומר לך.
לגמרי.
אחד משמעית. דבר שני, עכשיו הם אולי יוכלו לשאול לעצמם לקנות מכספם את המקרר לאוטו.
וואלה. נכון? שרים מרוויחים יותר?
נכון.
לרשות לעצמם. דודי, זה עדיין לא מגרד את תחתית השכר שלך.
זה מוזר שאני לא שומעתי כלום, כל מה שאמרת, אתה
אומר
את
המילה
דודי.
סנואש.
אמרתי ששכר הבכירים עדיין לא מגרד את תחתית השכר שלך.
כן, בינתיים, זה באמת מגרד אגב.
השר אריאל החליט, המילה שיקון תושמת משם המשרד, ומעתה יהיה שמו משרד הבינוי.
נכון.
עלות השינוי, הזוי, עלות השינוי היא 142,000 שקלים. מה עולה כל כך הרבה בלהשמיט מילה?
ניירות מכתבים, שלטים בכל המשרדים, לא, זה עולה. אבל זה גם הגיוני, כי המשרד אחרי שיבנו דירות למיליונרים.
כן.
השיקון, אף אחד לא משתכן בדירות האלה.
זה נכון.
ולכן,
כן.
צריך להתמקד במה שהמשרד עושה בפועל.
כן.
שזה לדאוג לבינוי. אבל לא לשיקון. טוב, תמשיך, נו, זה לא מצחיק.
נשיא ארצות הברית ברק אובמה נחת בסין לביקור שירח 3 ימים.
אוי, איזה טעות, אתה לא מספיק לראות כלום ב3 ימים. זה צריך לתכנן טיול של לפחות 1.5 שבועות. אחרת אתה לא רואה, זה
רק לעבור את החומה הסינית, זה...
תפסת מרובה לא תפסת, ככה לא בונים טיול לחול, אני אשב איתו.
בהחלט, מסכים איתך. דודי, 3 ימים בסין היו מספקים אותך?
כן, ברלין לא סיפק אותי, אז בסין יספק אותי, אבל באמת.
קיצור, מתכנן הטיולים של אובמה לא עושה עבודה משהו. עובדי חברת החשמל מחרימים את תרגיל החורף השנתי.
ובצדק. אתה יודע שאני, הפרשת בר מצווה שלי, המפטיר זכור.
כן.
ועשיתי כל כך הרבה חזרות, שאחותי אמרה שלדעתה היא פטורה מזכור לאיזה 20-30 שנה. החבר'ה אלה מה שהם עברו בשלג שנה שעברה.
מספיק להם.
מה, הם צריכים עכשיו גם להתכונן?
גם, אבל...
איזה כיף.
כן, בברלין הקליטה לא טובה.
גם אני יכול לעשות ככה. טוט, טוט.
איזה תרגילים הם עושים כל שנה? זה מה שמעניין אותי בידיעה הזו.
כן.
אין לנו מושג.
נכון.
חדש בירושלים, חברים, מערך הסעות לכותל. שירות שמציע חנייה בתעריף יומי בחניון התחנה הראשונה, ומשם יצאו הסעות מיוחדות עד לשער האשפות ובחזרה.
כשאנחנו אומרים מיוחדות, אנחנו מתכוונים ממוגנות, עם שני מאבטחים ומשטרה מקדימה ומאחורה.
אנחנו מקווים.
כיוון שכל כך כיף בירושלים.
כן, כן. אגב, זו דרך מצוינת או מעודנת לומר, אין יותר כניסה עם רכבים.
כן. אז... בקרוב, כן. בקרוב, יהיה מערך דומה של נסיעות לירושלים עצמה. לא תוכל לנסוע עם רכב לירושלים, רק עם מערך הסעות שממוגנות ירי. ובהמשך לא תוכל לגור גם בעיר הבירה.
תוכל אבל לבוא לבקר?
יכול לבוא לבקר את הדירה שלך, בדיוק, עם הסעות מיוחדות.
אוקיי, שכנעת אותי לצאת לירושלים עכשיו.
כי זה רק עיר הבירה שלנו, לא איזה...
נכון, זה לא איזה עיר שנחשב וכדאי לבוא ולגור בה.
בדיוק.
אז כן.
שלוש דקות, אפשר לשים שיר, איזה כיף. שים את אדם דואג של אברהם פריד, תקדיש את זה לביבי ולרובי ולגרוניס, לכבוד עליית השכר המתוכננת. אתה מכיר את השיר?
מתי שאני מכיר את השיר.
נו.
אני רוצה לחשוב מה הם הולכים לעשות עם תוספת השכר שלהם.
אז תקשיב לשיר ותדע מה כדאי להם.
נגיד נשיא מדינה שמרוויח 56,000 שקלים.
והוא גר בבית שלא עולה כסף.
בדיוק.
ואוכל לא עולה כסף. וטיסות לא עולות כסף, אז אשתו אומרת, רובי, ליום הולדת הקרוב, אני מצפה למתנה מתנה.
כי באמת מדובר בהרבה...
לגמרי.
בסדר, לבריאות שיהיה להם. זה כמעט כמו השכר פה ברדיו.
אתה בכוונה מפריע לאברהם פריד?
לא, ממש לא.
תן קרדיטים וסגור שידור.
יאלי ברכה והפיקה, מוטי קופפר, היה הטכנאי אופר גדנקן, מאוד ממהר, אז אנחנו נשחרר אותו. תודה גם לדודי איינורן שנפל לנו מהקו, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר. בתשע בבוקר.
Oh,